ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. כרגיל איתי בפאנל, מימיני מרסל אוגלייזר.
שלום, שלום.
משמאלי, סתיו נמש.
אלן דביר.
טוב מאוד, ומולי, מפיק העל, סגל מטוס, מה שלומך?
טוב מאוד, דביר.
יופי, מעולה, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של The Sweep. יהיה לנו מצוין, יש לנו הרבה על מה לדבר, ואני מתחיל כרגיל כמו בכל שבוע, מסתיו עם הרשמים מהשבוע שלו. אל תגיד לי, אתה מוכן, פשוט תתחיל.
כולם מדברים על דייביס, אבל זו העונה של ג'רו הולידיי. האם הגיוני שקבוצה תהיה עמוקה, אבל עם חוסר בכישרון? אם כן, קבלו את המיאמיית. יוטה ממפיס זה משחק שנלקח...
אתה עושה את זה מצוין עד עכשיו.
תודה. יוטה ממפיס זה משחק שנלקח במכונת זמן משנות ה-90. מסכן קריס לברט. כל מינסוטה מרגישה את הנחת הרווחה של קארל אנטוני טאונס. די אירון פוקס. למה בגולדן סטייט מופתעים שדריימונד מתנהג כמו דריימונד? דרך אגב, מישהו פה חושב שהוא טועה? קליבלנד ניצחו. אני היחידי שמופתע? טייסון צ'נדלר עוזר ללייקרס. לברון ג'יימס, גם. טריפל דאבל לג'ואל אמביד. הוא לא היה הסנטר הטוב במשחק. אוי אורלנדו. נראה שסקסטון מתחיל להבין כדורסל. טורונטו דטרויט, משחק מצוין. יוטה לא טובים. הם לא גרועים, אבל הם לא טובים. אפשר לפנטז כבר על מה דאלאס יהיו עוד שנתיים? מקווה שקיידי אוהב את טקסס. אוקיי, אני מכיר את השיחה. זו עונה סדירה, לא אכפת להם, זה לא חשוב, וסטף חסר. אז יש לי חדשות בשבילכם. גולדן סטייט בבעיה. ג'רמי לין עדיין משחק. לינסנטי. מצחיק. דרוזן עונת קריירה. מתבזבז על אחת הקבוצות האפורות שהספרס הציגו אי פעם. משהו מאוד מעניין מתבשל אצל הקליפרס. קיירי, כשהוא טוב, בוסטון נראית מצוין. טוב לדעת שטייריק משחק. דונובן מיטשל זרק 35 פעמים ומסר בדיוק 0 אסיסטים. ב-30 השנה האחרונות שחזרו את ההישג הזה, מלו ואנטואן ווקר. חברה טובה. הוויזרד זה מסון. הקינגס מתחילים לחזור לעצמם. איך אושר נראה? מינסוטה בלי בטר. ניקס ושיקגו. אוי. מי שיודע מה התוכניות של אורלנדו עכשיו שהערך של ווץ' כל כך גבוה? בטלר. ווינר שוט. נראה לי אפילו על דיאטה לא, יוקיץ' לא יכול לשמור. טופ 5 אול טיים של כוכבים שלו נראים כמו ספורטאים?
יוקיץ'.
כן. בוסטון יוטה, קרב התקפות הנוראיות בליגה. איזה מקום מסיים את שיקגו בג'י ליג בלי זק לוין? מחכה לסיפורים על איך הכל בסדר בגולדן סטייט. אוקיי סי נראית מצוין. פיג'י עונת קריירה. הוא ממש טוב. בסוף השבוע נעשתה היסטוריה בעולם האומנות, כשציור של דיוויד הוקני בשם פורטרט אבן ארטסט הפך אותו לאמן החי היקר ביותר. בתום מסע השיווק של בית המחירות קריסטיז, שכלל סיבוב הופעות של הציור בעולם, קטלוג מיוחד בין 100 עמודים וסרט וידאו, הפטיש ירד על 80 מיליון דולר, ולאחר חישוב זריז של עמלת בית המחירות, הקונה האנונימי בינתיים ייפרד מ-90 מיליון דולר תמורת זכות הבעלות על הציור.
91.
90.3. ואלו היו הרשמים מהשבוע.
וואו, יש לנו כזה אפילו... לא, אין לנו כזה שלו. היה לנו פעם. היה לנו פעם.
ואתה יכול לתת לו מצילה.
יהי זכרו ברוך.
שם קום דמו.
דריימונד טועה.
הוא כל כך לא טועה.
דריימונד טועה, וזה הוביל אותנו לנושא הראשון.
הוא לא טועה, זה דריימונד.
מה זאת אומרת הוא לא טועה, זה דריימונד?
זה דריימונד. פיק יור פויזן.
תרומה מצוינת ממך, מרסלו, בוא עכשיו נדבר. דריימונד טועה, הם לא... אוקיי. עובדתית, הוא צודק. הם ניצחו בלעדיו.
לא,
אבל הם א', מישהו מתווכח איתי לזה שהם עדיין, שהם יותר צריכים אותו היום? את דורנט?
לא, ברור ש...
את דורנט מאשר את דריימונד?
לא, זה בטוח. אף אחד לא מתווכח על זה אפילו. אבל אני אומר, זה לא שהם יכולים עכשיו לחזור לתקופה שלפני שדורנט הגיע? ולקחת, ולהיות מסוגלים להיות פיבוריטים ולהניח שהם לוקחים אליפות?
אחד, כן, הם יכולים להיות בלי דורנט ועדיין להיות מועמדת לאליפות וקונטנדרים, זה יהיה הרבה יותר קשה והקבוצה תראה לגמרי וגם...
האם מישהו זוכר שאת האליפות היחידה שהם לקחו בלי דורנט, הם לקחו בגלל ששני השחקנים הכי טובים של הקבוצה היריבה נפצעו?
כן, אז אתה יודע, זה לא הדבר הכי רלוונטי בעיניי, אני פשוט אומר שבין אם דריימונד צודק, כאילו אחלה, קודם צי צריכים או לא צריכים את דורנט, אני חושב שזה... החלק הזה, דריימונד הוא דריימונד, הוא בחור אמוציונלי שלא שומר על הפה שלו, ובדרך כלל זה אחד הנשקים של גולדן סטייט. ועכשיו לקחת את כל הדברים האלה ולהשעות אותו, זה אחד, יריקה בפרצוף לשחקן שוויתר על כסף כדי שיוכלו להביא את הדורנטים למיניהם, ושתיים, זה בצורה מאוד מאוד בולטת, הנהלת גולדן סטייט אומרת, כן, אנחנו הכל אפשרי, כל עוד דורנט מבסוט, ולא מקובל עליהם שדריימונד מערער את הביטחון של דורנט, והנהלה קבעה מה הסדר העדיפויות בקבוצה. בעיניי אתה לא יכול לבוא לדריימונד, כמו שאמרתי, בטענות שהוא דריימונד.
אני לא אמרתי שאני בא לדריימונד בטענות על זה שהוא דריימונד, אני מבין את ה... כשאתה לוקח את דריימונד לקבוצה, אז אתה you take the good and you take the bad, ואני חושב ש... על יותר מזה אני מוסיף לך, הם לא קנסו אותו ולא השאו אותו, הם כן קנסו אותו, הם לא השאו אותו כשהוא הרביץ לסטיב קר, אז אני אומר כאילו עכשיו אם הוא מדבר לדורן זה מוסר כפול מוזר לחלוטין בעיניי. אני כן אומר שהוא טועה לגבי מה שהוא אמר ספציפית לדורן, אני אומר שהוא טועה בזה שהוא, אם הוא חשב לרגע שהוא עשה את הדבר הנכון ולקחת את הכדור ולא לתת אותו לדורן, אז הוא גם טעה מבחינת המהלך, גם לא הצליח. עכשיו, אין לי ספק שזה קצת יריקה בפרצוף למי שלקח את הפייקאט, אני אתייחס לנקודה הזאת, אבל יחד עם זאת, אתה לא, זה לא שאתה לוקח פייקאט ועכשיו אתה קדוש, אתה לוקח פייקאט ו...
אבל מה הוא עשה? הוא אמר לדורנט שלא צריך אותו? כאילו, אם הוא היה עכשיו בן לוקח לבות מוריד לדורנט בראש,
אני פשוט...
זה דיון אחר.
לא, אני פשוט אומר שהיה שם, יש גם חלקים שאנחנו לא יודעים שקרו אחרי זה כנראה בחדר הלבשה, ולא הכל, ושום דבר לא יצא מחדר הלבשה, אנחנו רק יודעים את מה שנאמר על המגרש. לגבי מה שהוא אמר לדורנט על המגרש, הוא פשוט טועה.
הרי על מה, על מה, על מה כל הדיון פה בסופו של דבר? גולדן סטייט היא עדיין הקבוצה הכי טובה בליגה, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על העונה, אנחנו מדברים על העונה, אנחנו מדברים על העונה הבאה ואילך.
אנחנו מדברים גם על העונה.
מה שמער... אתה מוכן לאמר ללכת מולי אימור, מי לוקחת אליפות בהנחה וגולדן סטייט בריאה? והאם זה נמשך יותר משישה משחקים? אין דיון על העונה הזאת, גולדן סטייט תהיה בריאה העונה, היא תגיע בסגל מלא, היא תיקח אליפות. העניין הוא שמה שמערר את העתיד של גולדן סטייט, זה העניין הזה שקווין דורנט, ודעתי גם אסור לו מבחינה חוקית להודיע שהוא עוזב את הקבוצה או משהו כזה, שקווין דורנט לא אומר מה יקרה איתו בעתיד. עכשיו, בסדר מבחינתו של קווין דורנט שהוא רוצה לשמור את הקלפים קרוב לחזה שלו, וזה בסדר מבחינתו של דריימונד גרין, שזה שחקן שמונע ממוטיבציה ומונע מרעל ומונע מכל העניינים הללו, ניפחו את זה יתר על המידה. לדעתי, אם אתה שואל אותי, כל העניין הזה שאלף דורנט לא החליט, בית שנה הבאה גולדן סטייט עוברת לאולם חדש והיא רוצה להעביר את כל ארבעת הגדולים, יוצר איזשהו מתח בתוך המועדון הזה, הם רוצים לסגור את העניין הזה מוקדם, הם רוצים לסגור התחייבות של דורנט שהוא ממשיך איתם לעונה הבאה, התחייבות של קליי שכנראה ימשיך, אבל התחייבות של כל הרביעה הגדולה, בסופו של דבר דריימונד עשה מה שהוא עשה הרבה פעמים בעבר, הוא טרש טוק, ואנחנו צריכים לזכור שהוא איבד להם אליפות על ביתה בביצים של לברון, ולא קרה עם זה שום דבר, והוא נכנס על צעקות על סטיב קר, ואני בטוח שבאימונים הוא צועק על קרי והוא צועק על כולם, בסופו של דבר, ההנהלה של, אני מאשים פה את ההנהלה של גולדן סטייט, ההנהלה של גולדן סטייט, עצם ההשעיה של דריימונד, הפכה את זה לאיזשהו משהו over the limit.
אז אני רוצה לקרוא תיגר על שני ההנחות שלך. לגבי ההנחה הראשונה היא, תראה, הם הקבוצה על הנייר הכי טובה, אבל אי אפשר לזלזל בעובדה שקבוצות לא שורדות, דיינסטיז לא שורדות כל כך הרבה שנים, בלי תחלופה גדולה של הסגל, גם שיקגו בשני הוורסיות של ג'ורדן, תחבר אותם, זה קבוצות די שונות חוץ מג'ורדן ופיפן, אז קבוצות צריכות לעשות טרנובר של סגל בשביל היכולת למשוך כל כך הרבה שנים ביחד, כי מה לעשות, שחקנים לא, בשלב מסוים אומרים, אוקיי, לקחתי את האליפות שלי, עכשיו אני רוצה את הכבוד שלי, ולא כולם מסוגלים לשים את הצד, את הדברים האלה בצד לאורך זמן. דרך אגב, דריימונד ודורנט, הריב הזה הוא בדיוק הדוגמה לזה, שני שחקנים שרבים בעצם על המקום שלהם בסולם ההיררכי של הקבוצה. אז דברים כאלה ממוטטים דיינסטיז תמיד, ולא סתם לא משיכות 6 ו-7, 8 שנים מאז תקופות הסלטיקס של פעם. פטר איילי קרא לזה בספר שלו, The Disease of Me, שברגע שכולם קיבלו את הדבר שהם רצו, מתחיל פתאום לחשוב רק ורק על אגו. אז מבחינת כדורסל נטו בוואקום או בסביבה סטרילית, אני מסכים, אבל אי אפשר לזלזל בדברים האלה, לא שמדובר בבחור כנראה רגיש כמו דורנט, או מאוד מאוד אמוציונלי כמו דריימונד, שאמר שגם עונה שעברה היה להם בעיות, ואתה יכול להגיד שהם עדיין לקחו את התואר, אבל הם היו רחוקים מעט מאוד בשביל לא לקחת אותו, אז כן יש לזה משמעות, וכן הדברים האלה יכולים לפגוע בהם. עכשיו גם לגבי החלק השני, אני חושב שגולדן סטייט מבינה טוב מאוד שהיא לא יכולה לגרור את הארבעה האלה לעונה הבאה, אלא מלא אנשים יעשו ויתורים כלכליים שנראה שלא קליי במקום הזה ולא דורנט במקום הזה.
קליי כנראה יעשה דורנט לא.
אני לא חושב שאתה צודק, אבל, אבל זה לא רלוונטי, זה ספקולציות כאילו...
לגמרי.
כל, כל אחד והדעה שלו.
לגמרי.
ואני חושב שבסופו של דבר, אם גולדן סטייט יצטרכו לבחור, וזה ברור לכולנו, הם בוחרים דורנט ולא דריימונד, אבל הם יצטרכו לקבל החלטה, ודורנט לא ממש מאפשר להם לקבל את ההחלטה הזאת, בגלל החשאיות שהוא עושה, הוא לא אומר, אני הולך לטעום פרי אג'נסי, והוא לא אומר, אני נשאר בקבוצה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הם יקבלו איזושהי החלטה, לא העונה הזאת, מי מתוך השלישייה הזאת ממשיך איתם קדימה, והם היו רוצים שהם יהיו אלה שקבלו את ההחלטה, ודורנט לא יקבל את ההחלטה.
לא, העניין פה שלא גולדן סטייט היא זאת שתקבל את ההחלטה, בסופו של דבר מי שיקבל את ההחלטה זה דורנט, וזה מה שמציס את המערכת מבפנים. ובסופו של דבר, דריימונד אמר דבר נכון, הוא לא היה צריך להגיד את זה לטובת המערכת ולטובת ההצסה, כמו שאמרת, דורנט מצטער כזה שהוא שחקן שהוא מאוד מאוד רגיש וכל זה, אבל הדברים שלו נכונים.
נכון.
בסופו של דבר, הם זכו באליפויות לפניו, הם היו קבוצה של 73 ניצחונות בעונה סדירה לפניו, דורנט הגיע ושדרג אותם והפך אותם למפלצת שהם היום, אבל הוא אמר דבר
נכון. החלק השני,
הם זכו אליפות אחת בלעדיו.
אז הם זכו.
נכון.
שברו סי ניצחונות. של 73 ניצחונות.
אי אפשר להרער שזו קבוצה טובה, אנחנו
בואו
נשאר בעולם אליפויות בלבד. החלק השני של הדיווחים של מה שהפריע לדריימונד, או דריימונד אמר, כל הסיפור של האי-וודאות שלך פוגע בנו העונה, זה החלק שבעיניי הרבה יותר נכון והרבה יותר משמעותי בסיפור הזה, ואנחנו באמת צריכים להסתכל על גולדן סטייט במושגים של למקסם, מבחינתם, למקסם את העונה הזאת ולהוציא את התואר האחרון שאפשר לסחוט מהחבר'ה האלה, כי אני לא חושב שכלכלית אפשר למשוך את הארבעה האלה קדימה גם עם זה, ואני גם לא חושב שאם דורנט עוזב, הם יהיו כל כך רצו לשלם לקלי תמקס, גם והיה וזה, אז צריך לראות את העונה הזאת כדעתי השירת ברבור של החבורה הזאת.
עכשיו, למה סטיב קר אומר שהפרי אג'נסי המהדהד של דורנט לא משפיע עליהם?
כי מה הוא יכול להגיד?
הוא יגיד את ההפך?
לא.
ראית מה קרה כשדריימונד אמר את זה?
בדיוק.
ראית לאיזה בלגן זה גרם?
שנייה, אבל כולם יודעים את זה.
לא.
כאילו, זה להגיד שלא, זה להגיד הכי את ה...
כן, אבל אם ההנהלה קובעת את הקו, שהקו שלנו עכשיו הוא אנחנו הולכים לחבק את דורנט, אז גם אם זה הכי אובס בעולם, קר לא יעשה דברים שייצוג נגד דורנט. המטרה היא שהוא יהיה מרוצה ולתת לו מינימום סיבות לעזוב, וגם להגיד שאם הוא...
פשוט תשמע כל כך מזויף.
כן,
הוא פוליטיקאי.
זה מה יש.
וזה התפקיד שלו כרגע.
הוא לא כזה פוליטיקאי, כי סטיב קר ספציפית מצטייר אצלי בתור בן אדם.
אבל העולם לא יתמודד במצב שבו הוא צריך לשמור על השחקן השני הכי טוב בליגה שישאר בקבוצה שלו. ומה לעשות, צריך ללקק לו עכשיו. ואם זה מה שנדרש, זה מה שהוא יעשה.
אתה יודע, זה בדיוק היופי. אתה יודע, אנחנו נזמין משמעות, אבל אם נגיד באמת והחקה לזה הדוגמה הכי טובה הזאת, הנהלה עכשיו קובעת קו של חיבוקי דורנט, ויש דיווח מאוד מעניין, אני לא זוכר של מי זה, אני חושב שזה של בליצ'ר ריפורט, אבל אני לא בטוח, שבעצם אומר, דריימונד קרא המון פעמים לדורנט ביץ', ולא על זה הוא נכנס והושעה, הוא גם לא על הדברים של... היה זה משהו, כל הריב סביב התרגיל האחרון והסיפור הזה, גם לא על זה הוא נכנס והושעה, הוא הושעה על זה שהוא אמר לו, just leave.
We don't need you, we want without you, just leave.
בדיוק, ואם זה החלק הנכון, אז ברור מה הקו של ההנהלה, וזה כן, זה קו שהולך מבעלים, יורד לג'י-אם, עד למאמן, צריך להמשיך בדפוס הזה.
אני שוב אומר, לדעתי דריימונד אמר את זה 10, 15, 20, 50 פעם מתחילת עונה לדורנט באימונים ובמשחקים, לא יודע למה דווקא עכשיו זה התפוצץ, ולמה דווקא עכשיו ההנהלה לקחה את הקו שהיא לקחה.
כי זה התפוצץ.
לא, אבל ההנהלה פיצצה את זה, זה העניין.
אני לא בטוח.
כי זה בגלל שהמצלמות תפסו את מה
שנאמר. אז אוקיי, אבל עדיין, ההנהלה...
יכול להיות הרבה דברים, דריימונד שאנחנו לא יודעים מה קרה.
דריימונד,
יכול להיות שדורנט הלך לסטיבקר, בדיוק.
אבל דריימונד חוזר עכשיו חוזר מפציעה, ועכשיו בשני המשחקים הקרובים, פציעת אגודל או משהו כזה, הוא יהיה בחוץ. ההנהלה יכלה לקחת...
פציעת אצבע אמצעית.
לא, זה כמו שאמרתי בתחילת העונה, כל פציעה הכי קטנה שתהיה עכשיו בגולדן סטייט, הם ייתנו לשחקנים לנוח, בלי קשר עכשיו לפוליטיקות או לא. יכלו לקחת את הקו הזה ההנהלה, להגיד דריימונד עכשיו שבוע בחוץ, בגלל פציעה, לא בגלל השייה, וזה היה נרגע, אחרי יום זה היה נרגע, והצילומים היינו שוכחים מהם לגמרי, זה שההנהלה השעתה אותו למשחק, עזבו עם תשלום, בלי תשלום, זה מה שיצר את כל הבלגן הזה.
אני חושב שהסיבה שזה כן יצא החוצה, זה הסיבה שהם לקחו את ההזדמנות הזאת, ולהראות פה אופן פומבי שמאחורי קווין דורנט, אני באמת יכול להיות, ואי אפשר לשלוט, דריימונד גרין הוא שחקן נהדר וכל זה. דבר ראשון, הוא בשנתיים האחרונות פחות טוב משמעותית, נכון. מה שהיה בשנתיים לפני זה, ויכול להיות שהוא פשוט פרנדה מעצבן, ואת האינטנסיטי שהוא נותן, אתה לא יכול לספוג לאורך זמן, ויכול להיות שגם הם קיבלו החלטה שהם לא רוצים אותו.
דריימונד כשחקן שהוא שהרי ניזון מכל הדברים והמתחים וכל האלטר אגו הזה שלו, יכול להיות שזה מה שיפגע להם באליפות השנה? זאת אומרת, השאלה שלי היא אחרת. השאלה אם גולדן סטייט יכולה לקחת אליפות השנה עם הקבוצה הזאת, עם דריימונד ב-50% יכולת?
יכולה, היא בטור יכולה. אבל אם הדברים שירסו את גולדן סטייט עם כל הכישרון, זה הדברים האלה בפנים, זה דריימונד, וזה בוגי שעוד מעט צריך להיכנס לסיסטם הזה, שצריך לראות איך זה עובד, כי... אישיות בעייתית.
בעיניי, בין אם אתה חושב שגולדן סטייט אלופה, 6 משחקים, 5 משחקים או whatever, אנחנו רואים שהם נהיים יותר ויותר פגיעים עם השנים, גם אם הם עדיין יותר טובים מכולם. אז כל ירידה ברמה של כל אחד מהארבע שחקנים הלגיטימיים, כמעט היחידים שלהם, זה מכה אנושה.
מה צריך לקרות כדי שסתיו ידיד שגם בוגי הוא שחקן לגיטימי?
שבוגי יהיה שחקן לגיטימי.
אתה פשוט מתחמק מזה.
אני דווקא חושב שבוגי, כשהוא יחזור, יכול ליצור שם איזשהו רענון, יכול ליצור איזשהו איחוד של הקבוצה שישחקו בשבילו.
אולי כולם יסנאו אותו.
וישב כולם נגד זה. זה סנריו.
זה המאסטר פלן הכי גיוני שמעתי בחיים.
לדעתי, המסגרת הזאת של גולדן סטייט היא הרבה יותר גדולה וחזקה מבוגי.
אני חושב שאנחנו רואים שהיא לא חזקה. בשנתיים
אבל שוב,
שנה שברה ואונה, אנחנו רואים שהמסגרת...
אבל כמו שאמרת, חלק מעניין הוא עייפות החומר, אותם שחקנים משחקים כבר 3 שנים ביחד, ואותם רוטציות ואותו זה.
אבל לסטף ולקליי אין את הבעיה הזאת.
כי הם שחקנים כנראה בלי אגור, ולדריימונד יש...
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן יודעים דבר אחד, יודעים מתוך דיווחים של אנשים שקורבים לקבוצה, אם אני לא טועה, אני שמעתי את זה מאיתן שטראוס, מי שמכסה את הקבוצה עבור ESPN, נראה לי, יכול להיות שאחד העיתונים של זה, יכול להיות שהם
לא נתפוס אותך בזה.
זה בטוח הוא, לא יש כאלה שחפשו לתפוס אותי, אבל הוא אומר שסטף קרי מוגן מפני דריימונד גרין, כאילו דריימונד לא מתעסק עם סטף, או מסיבות היסטוריות, או כי פשוט הוא חמודי מדי.
אני הייתי מעלר על 2.
אני איתך סגב.
חמודי מדי.
זה כמו סטיר על המאג'סי בורקס.
להקסיב אותו, בטח.
אבל לסיכום, הדבר הכי טוב שיכול לקרות ל-NBA זה שהקבוצה הזאת תתפרק שנה הבאה.
אני לא...
ל-NBA.
לא.
לא?
דבר הכי טוב שיכול לקרות.
הנתוני הצפייה גבוהים אי פעם.
דבר הכי טוב שיכול לקרות ל-NBA, שיהיו עוד 3-4 גולדן סטייטיות, גולדן סטייטיות שינסו
לנשל
את גולדן. למה לא?
זה גרוע, זה עוד יותר גרוע.
שנייה. השאלה המעניינת פה היא האם דיינסטי זה כל כך אגרסיבי, קבוצה שלו ככה 3 אליפויות ב-4 שנים, האם זה פוגע בליגה, כי זה פוגע בתחרויות, וכי יש... סוג של מחשבה כזאת, כאילו אי אפשר להדיח אותם. אז התשובה היא, עכשיו, באופציה שאתה נותן, שיש עוד קבוצות כאלה ויכולות להדיח אותם, אז ברור שזה הכי טוב בליגה. אבל השאלה אם חוסר תחרותיות פוגעת בליגה, ההיסטוריה מלמדת לנו שלא.
אני לא אוהב, דבר ראשון, אני חושב שאם גולדן סטייט היו עושים 4-4-4-4 כל הדרך לגמרים, ובאמת מרסקים את היריבות שלהם, אז אולי פה היה מתחיל לקרות במשך 3-4 שנים, זה היה מתחיל לקרות אולי דעיכה מסוימת. אני חושב שהמרדף לנצח קבוצה דומיננטית הוא הדבר הכי מעניין, כי הרי מה הדבר שאנשים הכי אוהבים בספורט? אוהבים אנדרדוגים ואוהבים את ההפתעות.
גם, וגם אנחנו צריכים לא לשכוח, אנחנו לא רוב קהל ה-NBA, רוב קהל ה-NBA זה ילדים, וזה בני נוער, וזה אנשים שאוהבים את הסטארים שלהם, והם אוהבים זה כאילו סטף מוכר, גולדן סטייט מוכר. ממלא צדיונים, ממלא נתוני צפייה. מלא רייטינג.
אבל ה-NBA.
אבל זה ה-NBA.
לא, זה גולדן סטייט. זה הקהל של גולדן סטייט.
אני לא חושב שגולדן סטייט הם כל כך טובים, שזה כבר במקום שהקף נופל לעבר...
לא, לא, הפערים מצטמצמים בשנים האחרונות.
זה לא מכבי כדורסל 23 שנה ברציפות אלופת ישראל.
לא, זה לא ריאלי.
שהרסת... לא, זה לא זה.
אבל אם אני, כאילו... אני מבחינתי אספיק, כאילו, די. אפשר לחלק כדור הזה במקום אחד, וזה... לבנות פרנצ'ייזים חדשים קצת יותר מעניינים, קצת...
לאן, מה הvalue של דריימונד גרין בקבוצה אחרת?
רק משפט מסתער, יש לי משפט לסגור את הדיון ההוא, אבל זו שאלה מצוינת. אני רק היה לי משפט להגיד שעכשיו הלכו את המחשבה של החיבוד, ואני הורס כאילו
שאלה... אז אני אענה לדביר על השאלה, אני חושב שגולדן סטייט היא קבוצה שממקסמת את היכולות של דריימונד גרין, אני חושב שאם עכשיו קבוצה אחרת תחתים את דריימונד גרין על חוזה מקסימום, מה הוא עוד יכול לתת לקבוצה שהוא לא נותן בגולדן סטייט?
האם הוא שווה חוזה מקס?
תלוי באיזה קבוצה, ברוב המקרים לא.
התשובה
היא לא. אולי בבוסטון.
למה? אבל אם הוא הולך לפילי, אם הוא הולך ל...
פילי זה מקום טוב בשביל דריימונד.
ליוסטון.
אבל יש 2-3 קבוצות כאלה בליגה וזהו. פילי
זה לא מקום טוב בשביל דריימונד.
כדורסלית, אני...
כל קבוצה עם כישרון מסביבו.
לא, אחלה, שנייה. יש הבדל בין כישרון... כן, כל קבוצה שהיא נראית טוב כרגע וצריכה עוד גלו גאי, זה נראה טוב.
השאלה מה זה טוב.
ופילי זה נשמע טוב. אבל מבחינת הסגנון משחק, הם צריכים שוטים. מה שהם
צריכים
זה שוטים.
תגדיר טוב לדריימונד. קבוצת הגנה שיש בה את... אמביד.
טוב לדריימונד, זה כל מקום שהוא...
אני מנצח, הנה הקבוצה המושלמת בשביל דריימונד גרין.
דנבר נאגטס.
מה?
סתם אמרתי אטלנטה.
מעניין יהיה לראות אותו באטלנטה, אבל דנבר נאגטס.
מילווקי?
4-5
דווקא בדנבר לדעתי הוא ייעלם.
אני חושב שבדנבר הוא נכנס למקום שלו בגולדן סטייט. מי שעושה את ההגנה מנהיג את החברים, כי המנהיג שלהם הוא חלש, ולא צריך אותו.
חסר להם רים פרוטקטור לדנבר. אני חושב שבפילדלפיה, זה לא יקרה, אבל פילדלפיה, וואו, זה קבוצה.
המשפט שרציתי להגיד, ואני חושב שזה יחבר אותו דווקא ממה שמרסלו אמר, זה לא יקרה, רציתי להגיד שדווקא הדברים שקורים עכשיו, הדרמות סביב גולדן סטייט, או כל קבוצה אחרת,
אנדרי דרמות.
גם הוא טוב, אבל דיון אחר לגמרי. הם מאוד מאוד טובים לליגה. כאילו דברים כאלה זה...
יום קטיעת המחשבה של סתיו.
שטויות.
סתיו יתחיל משפט.
על מה אנחנו עוצרים אותך? על מה? על אנדרי דרמות? יפה, סתיו.
אז זה דברים שמצוינים לליגה, וכל מה שיהיה בקיץ סביב הקבוצה הזאת הוא דבר שנהדר לליגה. אני חושב ש... אם יש קבוצות, אני לא יודע מה גודנס יחיד, זה גם מאוד תלוי בדורנט, אבל מרגיש לי שדריימונד למחירה, וקבוצות מאוד ספציפיות, כל אחד יודע שלו, אבל נגיד, ינסו לאמר עליו, זה יכול להיות מקפיצה אדירה, כי הוא יודע להרים קבוצות לרמה מסוימת, במיוחד כאלה שצריכות הגנה.
אני חושב שהוא overrated. בואו נעבור הלאה. כן, ציינו.
אני לא בטוח שאתה טועה דרך אגב.
טוב.
סתיו, לא התערבת איתי עדיין על סוף העונה.
על מה אנחנו צריכים להתערב? הם לוקחים, לא לוקחים?
כן.
אני ברור שאני אגיד שהם לא לוקחים.
כמו בעונה שעברה.
הרומנטיקה.
אתה יודע, בסדר, מה, זה לא... לא, אתה יודע, זה לא היה טעות פטלית שאמרתי שנה שעברה.
מבחן התוצאה, סתיו, מה זה פטלית?
טעית, עושה
דעת. אתם מוכנים למשחק נחש את הציוץ?
תמיד.
טוב, נחש את הציוץ, מי שזוכר למרסלו של אליפות אחת, מצב הנקודות כרגע בעונה השנייה של נחש את הציוץ, למרסלו יש נקודה, לסתיו יש נקודה, לסגב יש נקודה, ולי יש 2. עכשיו מרסלו מתחיל.
אני שמח שקיבלת על עצמך את החלק הזה.
כן, אני לא, אין לי כוח לריב על זה יותר. מרסלו, אתה מתחיל.
יאללה.
המשפט הוא כזה. I really thought I would never say this, but why are we leaving the sun on the west coast to go east where there is snow? סבבה? I really thought I would never say this, but why are we leaving the sun in the west to go east where there is snow? אפשרויות שלך הן. 1. לברון ג'יימס. 2. מרצ'ין גורטט. 3. שי גילג'ס אלכסנדר. 4. דיאנג'לו ראסל.
דיאנג'לו ראסל.
מרסל אומר דיאנג'לו ראסל, סתיו.
אני החלטתי שאני מאוד גרוע בזה, ולכן אני לא נחש מי אמר את זה, כי אין לי מושג, אני נחש מי אני רוצה שיגיד את זה, וזה מרצ'ין גורטט.
מרצ'ין גורטט, סגב.
מה היו עוד האופציות? לברון ו?
לברון ושי גילג'ס, אלכסנדר.
אני חושב שזה דיאנג'לו ראסל.
זה SJ.
זה מרצ'ין גורטט.
טוב,
יש לך 2 נקודות ואתה משתווה אליי בצמרת.
השינוי האסטרטגי הוא חיובי.
נכון, האמת שאין ספק. נחזור אל הפרק, ועכשיו אני רוצה לעבור... התחלנו ישר לדבר על גולדן סטייט, ושכחתי לספר מה התמה של הפרק הזה, ואנחנו מדברים על 3 קבוצות מהמערב. גולדן סטייט, גולדן סטייט כמובן סביב הסיטואציה שהגיע אליהם השבוע, אבל יש לנו 2 קבוצות שהמערב מאוד מבולבל כרגע, הרבה קבוצות, לדעתי יש איזה 5 קבוצות שהיו בפלייאוף שנה שעברה שנמצאות כרגע לא בתמונת הפלייאוף, או יש המון המון בלגן. יוטה ג'אז היא אחת הקבוצות האלה, ואחרי זה אנחנו נגיע לקליפרס, שהן קבוצה הפוכה, לא הייתה בפלייאוף שנה שעברה.
קצת לגבי הבלגן, 9 קבוצות במאזן חיובי במערב, עוד 3 קבוצות במאזן חצוי של 50-50, עוד 2 קבוצות עם הפסד ושני הפסדים יותר ממאזן 50-50.
ופיניקס.
ופיניקס סאנס.
יו, זה פשוט לא יאומן.
כן, פיניקס עכשיו מסתכלים ימינה ומסתכלים שמאלה, והם לא רואים שם את סקרמנטו, וזו פעם הראשונה שהם מרגישים לבד. נכון? לא סקרמנטו, לא ממפיס, לא דאלאס.
כן, זה
עצוב. דאלאס גם גרועים.
זה עצוב או מצחיק?
האמת היא, זה יותר מצחיק.
זה מצחיק.
כי הם לא חשבו שהם יהיו ככה.
כי הם חשבו שהם יהיו יותר טובים מהעונה.
ווואו, טוב, זה סגמנט אחר, אבל וואו, מה קרה לכל הכישרון שם.
טוב, אתם מוכנים?
יאללה.
אנחנו מדברים עכשיו על יוטה ג'אז. אני רוצה שנייה לראות את המיקום שלהם כרגע בטבלה.
8-8 מגעיל.
8-8 מגעיל? יופי. אז אם מישהו יכול לנסות להסביר לי מה קורה להם, הם היו קבוצה שלדעתי 48 מצחונות בשנה שעברה, הם לא עברו שינוי גדול בקיץ, כשהם היו בחמישיות שלהם עם גובר, אחרי שהוא נפצע, הם היו מצוינים, הם היו הגנה הכי טובה בליגה, ויש כאן ירידה מסיבית בהרבה מאוד פרמטרים.
אז אני אתחיל עם דעתי, ואוקיי. מי שחקן ההתקפה השני הכי טוב ביוטה?
השני הכי טוב ביוטה?
זאת הבעיה ההתקפית שלהם.
פייבורס.
אוקיי, פייבור זה אסון, מי שרוצה להגיד אינגל זה לא פחות אסון, מי שרוצה להגיד גובר גם זה אסון, מי שרוצה להגיד ריקי רוביו זה כבר לא אסון, זה מאוד מאוד עצוב. בקיצור...
ריקי רוביו זה עצוב עד דצמבר, מדצמבר זה הופך להיות טוב.
נכון.
מה שאני רוצה להגיד ואני אמרתי את זה גם...
אבל התשובה היא ריקי רוביו דרך אגב.
מות אבר שאתה לא בוחר זה רע. ואני אמרתי שדיברנו על יוטה, מה שקרה שנה שעברה זה פרפקט סטורם, היה תקופה של 30-40 משחקים רצופים, שהכל התחבר שם, שחקנים נתנו עונות צי או סטרצ'ים של משחק כדורסל מושלם, וזה משהו שהוא בלתי אפשרי לשחזר, כי כל שחקן יש לו תנודות. הבעיה השנייה היא שקבוצה שבנויה על, כאופן כמעט מוחלט, על שחקן שנה שנייה, שבדרך כלל אנחנו מצפים להשתפרות, בצד שני גם הקבוצות עושות אג'אסמנטים ולומדים את השחקנים, ולשחקנים יותר צעירים לוקח זמן להגיב לזה שעובדים עליהם יותר קשה, ושומרים אותם יותר חזק, ואנחנו בעצם רואים את מה שלדעתי יוטה שווה באמת, וזה קבוצה... טובה או בינונית או whatever, לא הגדרה, היא לא תסיים 8-8, היא תהיה קצת יותר טובה, אבל זהו, יש גבול כמה אתה יכול למקסם כישרון, במיוחד שעם כל הכבוד להגנה, בסופו של דבר גם צריך לקלוע נקודות, וזה קבוצה עם אף שחקן יוצר חוץ מדונובן מיטשל, זה אחריות יותר מדי גדולה למה שאפשר לתת עליו, ואם הוא במקרה גרוע, ליוטה אין מה למכור בכלל, ולא משנה כמה הגנה טובה, והגנה שלה, העונה בינונית, חלק מזה זה בגלל שההגנה כל כך, ההתקפה כל כך לא טובה, זה פערים שקשה מאוד לחפר להם, במיוחד במערב כל כך עמוק, במיוחד גם במערב שהוא מאוד חזק התקפית, משחק בקצב מהיר, כל מיני דברים של יוטה מאוד קשה להתמודד איתם.
אני לא מסכים.
אוקיי.
אני חושב שזה דווקא התיישר, הנושא הזה של המערב ההתקפי, אנחנו כבר רואים בשבועיים האחרונים שגם העניין של הפייס מתחיל להתאזן קצת יותר למטה, וגם העניין של ההתקפות המטורפות מתחיל להתאזן יותר למטה. אני מסכים עם מה שאמרת, התקפית, דיברנו עוד בפרקים של תחילת העונה, יש שחקן אחד שיכול ליצור סל לעצמו ביוטה, זה דונובן מיטשל, ההתקפה שלהם תלויה לחלוטין בדונובן מיטשל. אז ראינו ממנו שנה שעברה עונת רוקי מטורפת, הרבה הרבה מעבר לציפיות, והוא השתפר ככל כן, דביר, אתה מקבל קרדיט על זה בעניין הפנטזי. הוא השתפר הן מבחינת ווליום והן מבחינת אחוזים ככל שהתקדמה העונה. העונה, הוא נופל מ-44% מהשדה ל-41% על ווליום של כמעט 20 זריקות למשחק. זה המון המון זריקות באחוז לא טוב. פחות מ-30% ל-3, על יותר מ-7 זריקות ל-3 למשחק. ריקי רוביו, אנחנו תמיד מדברים על פלייאוף רונדו, אז אנחנו עכשיו מדברים על אוקטובר טיל דצמבר, ריקי רוביו, קולה ב-35%.
פוסטר ברייק רוביו.
סוג של 35% מהשדה, 29% ל-3, מאבד 3.1 עיבודים למשחק, כשהשחקן שהכדור אצלו רוב ההתקפה זה מיטשל, זה לא רוביו, זה המון המון עיבודים, אחוזים ממש לא טובים.
והוא עדיין לא מאבד יחס עיבודים לסיטים גרוע כמו מיטשל, רוביו זה 1-2, מיטשל זה 1.5.
אז אני אומר, זה הקו האחורי של יוטה, וההתקפה שלהם בנויה לגמרי על היצירתיות של מיטשל, ועל זה שרוביו יכול ליצור איזשהו פיק אנד רול עם גובר, פיק אנד רול עם פייבורס, ופרט לאינגלס, שהתחיל את העונה ממש טוב, וקולה טוב ל-3, ההתקפה שלהם עבודה כרגע, אני בניגוד אליך לא חושב שזה יימשך, הם קולים כרגע הרבה מתחת לממוצעים שלהם של עונה שעברה, וההתקפה תתיישר, השאלה מה קורה עם ההגנה, כי עונה שעברה הם סיימו עם רייטינג הגנתי של סביבות ה-104 למשחק, שזה עם חצי עונה שרודי גובר לא שיחק. זאת אומרת...
מקום שני בליגה.
נכון, אבל אם אנחנו ננרמל את זה לזה שרו... ננרמל את המשחקים של רודי גובר, לא שיחק, כאילו הוא שיחק, הם היו הגנה הכי טובה בליגה, עם רייטינג הגנתי קרוב ל-100.
בסטרט של שרודי גובר חזר,
נכון, העולם עם רייטינג הגנתי של 109, זה רייטינג מטורף, מקום 14 בליגה.
אבל יותר מזה, בעשרה המשחקים האחרונים הם מקום 24.
נכון, וחטפו 50 הפרש מדלס, אז הלכתי וחפרתי קצת, אני ניסיתי להבין, כי כמו שאמרתם, אותם שחקנים ושחקנים לא שכחו לעשות הגנה, קווין סניידר לא שכח את הסיסטמה ההגנתית שנתנה לו את זה. אני מסתכל פה על, הוצאתי את הנתונים של החמישיות המובילות, החמישייה הסטנדרטית עם קראודר ב-4 במקום פייבורס, נט רייטינג של פלוס 12.4. החמישייה השנייה שמשחקת הכי הרבה עם פייבורס במקום קראודר, פלוס 4.9. זאת אומרת שהחמישה, שישה שחקנים הבכירים של יוטה, השילובים ביניהם איכשהו יוצרים את יוטה הטובה. הבעיה מתחילה כשאנחנו הולכים קצת אחורה. אני יכול להאשים את רוי סוניל.
אתה יכול להאשים את רוי סוניל, אתה יכול גם להאשים את דנטה אקסום, אבל אני לא...
10, 9, 9
הרביעיות.
לא, 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 אני צורק, אני צורק. אני רק אומר שתשע הרביעיות הכי טובות שמשחקות הכי הרבה ביוטה הם עם נט רייטינג חיובי, ואז הרביעה העשירית עם רוי סוניל קורסת. ככה שהגנתית לפחות הבעיה היא לא חמישה, שישה שחקנים הבכירים, הבעיה מתחילה כשאנחנו הולכים קצת יותר עמוק לספסל.
אני רוצה שנייה...
זה חצי נכון, אבל נשמע דביר קודם, שהולך גם כן להגיד איפה אני טועה.
לא, כן, אז סתיו נתן את הנגישה שיוטה לא מספיק טובה, ו לא, לא, לא,
אני יכול דבר קטן לתמשיך?
Okay.
לא, הוא סתיו אמר, נתנו שם סטרט של 40 משחקים, שזה סטרט של 40 משחקים זה חצי עונה. זאת אומרת, okay, זה לא...
אז האמצע הוא האמצע.
לא, אז אני אומר, 40 משחקים זה לא סטרט.
מרסל, זה לא...
זה מראה, תמשיך.
אתה, לא היית צריך לקטוע אותי. אתה כמו, כמו דרמו, לא היית צריך לקחת את הכדור הזה.
לא, זה בטלר.
זה בטלר. סתיו נתן את הגישה שהם לא מספיק טובים כמו שנה שעברה, אתה נתת את אופסט האמצע פחות או יותר, אני הולך לתת למה הם לגמרי הולכים לחזור להיות כמו שנה שעברה, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה סלאם. אז ככה, כל הדברים שאתה אמרת, אני מתבסס עליהם, גם מרסלו, הליינאפים של גובר, קראודר, מיטשל ואינגלס ורובי פלוס 12.6, זה ליינאפים מצוינים, ואלה החמישיות going forward, כמובן גם, גם אלה שמכניסות גם את פייבורס. הירידה ההגנתית, הסלאמפ הזה, לא יכול להימשך להרבה זמן, מתישהו הם ימצאו את עצמם, והם לדעתי הם יחזרו. הם 9 מ-52 משלשות חופשיות. זאת אומרת, מה שמוגדר על ידי NBA סטאטס כשלשות פנויות לחלוטין, זאת אומרת שמתוכן הם מחטיאים 82% מהשלשות, זה לא יכול להימשך, זה סלאמפ שהוא לדעתי מאוד מאוד זמני, יש להם כללי שלשות טובים, גם קראודר, גם... רוביו גם כמובן אינגלס.
לא, שנייה. נתת נתון מצוין, כאילו אין דרך תווכח. 9 מ-50 זריקות טובות אמרת, זה היה נתון היה?
חופשיות.
9 מ-52 משלשות חופשיות.
אוקיי. אם יעלו את האחוז הזה ל-80%, זה מה שמשנה להם את העונה? לא. ג'יי קראודר הוא לא קלעי טוב לכל...
עזוב את זה, עזוב את זה. אתה מסכים שזה נתון שהוא חריג? אתה לא חייב להגיד שזה מה שמשנה את התמונה.
לא, אוקיי, אז תמשיך.
סבבה.
לא, כי אמרת אחרי זה, ג'יי קראודר ורובי הם קלעים טובים, הם לא.
הם מעברג', אבל יוטה לא קבוצת שלשות רעה.
עוד פעם.
הם צריכים לשנות כרגע, אוקיי, סבבה. הם משחקים כרגע משחק שהוא לא מתאים להם, זה אחד ההסברים, הם מקום שישי בליגה בניסיונות ל3% מסך הזריקות שהם זורקים.
מסכים.
39% מהזריקות שהם זורקים עם שלשות, והם קולים רק ב-32%, שזה מקום 26 בליגה. הם משחקים כרגע משחק שהוא לא המשחק שמתאים להם, הם משחק שהרבה יותר יתאים להם, זה שהם משחקו בפלי אוף, זה שהם מנסים לעשות או פיק אנד רולים של דונובן מיטשל וריקי רוביו, או אייסובול של דונובן מיטשל, ואז לנסות למצוא את השחקן הפנוי, הרבה פעמים זה היה אינגלס, שכן קולה באחוזים טובים. לדעתי, הם ימצאו את המשחק שלהם, זה לא בעיה של כישרון, זה בעיה של סגנון משחק כרגע, ההגנה תחזור לעצמה, גם אם היא לא תהיה המקום השני שהייתה שנה שעברה, יש להם עדיין, ג'יי קאודר שחקן הגנה מצוין, רודי גובר כמובן, ג'ו אינגל שחקן הגנה מצוין, הם לא במקום שהם, הכישרון שלהם לא ירשה להם, להיות במקום שהם נמצאים בו כרגע הגנתית, ויחד עם האחוזים של השלשות שלהם, יחד עם זה שהם יחזרו למשחק שיותר מתאים להם, ויחד עם זה שההגנה תשתפר, הם אמורים להראות שיפור מעכשיו.
טוב, אז אני שמח שאתה נתת נתון של סגנון המשחק, ואני מסכים איתך שזה לא סגנון המשחק שמתאים להם. אני חושב שהם משחקים את הסגנון הזה כי אין להם ברירה. יש להם שחקן יוצר אחד, שיש גבול כמה הוא יכול לעשות פיק אנד רול עם עד אין סוף, וכנראה הגבול הזה נמצא בערך במה שקורה כרגע. יש להם אוסף שחקנים שחוץ מאינגלס הם לא קלעים טבעיים, ואינגלס דרך אגב קולע מצוין העונה, הוא לא הבעיה. ריקי רוביו קולע רע, אבל הוא קלעי רע לאורך הקריירה שלו, הוא 28% העונה, הוא 32% בקריירה, זה לא פערים.
בום, 4% שצריכים לעלות.
3%. 28.8, 31.9.
כן, אבל עונה שעברה, עונה שעברה קלה 35.2.
אז זה בדיוק הייתה הנקודה שלי, שעונה שעברה היא אנומליה סטטיסטית אצל רוב השחקנים האלה.
אבל אנומליה לאורך עונה שלמה?
אבל זה לא היה לאורך עונה שלמה.
35% לאורך 77 משחקים?
בסדר, אז אנומליה של... אם תיקח עונה שלמה, זה אנומליה...
האנומליה הייתה 41 או 42% שהוא קלה מאז האולסטאר. זה כן, אבל זה קשר ל-35%.
אם יש לך קריירה לעומת עונה אחת, זאת אומרת, זה אנומליה.
אבל השחקנים משתפרים.
לא בגיל הזה, זה לא שהסריקה שלו נהייתה טובה, פשוט כדורים נכנסו. דרך אגב, גם מיטשל אנחנו לא יודעים אם הוא קלה היא טוב או לא טוב, אנחנו יש
לנו... תלית של אינסניטי הייתה אנומליה.
לא היה ברשמים מה שאתה?
לינסנימניה.
אז אני לא מסכים שההתקפה תתיישר, ההגנה כן תשתפר, כי שחקני הגנה כמו ג'יי קראודר וג'ו אינגל, שהם שחקני הגנה טובים, נותנים עונה הגנתית מביכה, אז הם אולי יעלו את הרמה. אני חושב שיוטה תשתפר הגנתית, ההתקפה שלהם אולי תשתפר, אולי לא לרמה שתהיה מספיק טובה, ויוטה תהיה קבוצה בשיפולי המערב. הם מספיק טובים לפלי אוף, כי עוד פעם, יש שם עומק, אבל לא, זה לא, אני לא מעריך את הכישרון כמו שאתם מעריכים, וגם אם כקבוצה נגיד יש להם אוסף שחקנים שכבנץ' הוא בסדר, העובדה שיש להם יוצר אחד, היא דוחפת אותם לסגנון שהם לא רוצים לשחק, או לא טוב להם לשחק, ולא ישתנה, כאילו לא פתאום אינגלס יהיה מסוגל לעשות סל לעצמו, או קראודר, או פייבורס, או גובר, או...
דן דאקסום.
גם יכול להיות שבאמת בגלל שמיטשל נתן עונה שעברה כל כך מוצלחת, עכשיו שמים אליו הרבה יותר לב בהגנות, שזה כנראה מה שאמרת עכשיו.
לפני הרבה זמן.
אבל אתם יודעים לתת לי את האחוזים של הזריקות של מיטשל שנה שעברה לעומת השנה?
כן.
הוא 44% מהשדה לעומת 41 השנה.
לא נראה שם שווה לאחוז הזריקות, אחוז מהזריקות של הקבוצה.
גדל בצורה משמעותית, זורק 19 זריקות למשחק, זורק 7
שעות. זה רק שנה שעברה בין 16-17, אם אני זוכר. טוב, כשחלק גדול מהעונה גובר לא היה, ככה שהיה יותר נטל התקפי עליו מאשר על רודי גובר.
אז אתם אומרים, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, בגלל ההחטאות המרובות
של השנה. אני מדביר בעניין הזה, הם קבוצה טובה מדי, הגנתית בטוח וגם התקפית בכדי להיראות איך שהם נראים עכשיו.
ובמרסלת, אם רחוקות כל כך מסכימים שזה פשוט כיף.
יופי.
מיטשל גם עונה שעברה לא היה קלעי שלושות טוב.
נכון? זה לא נגד מה שאני אומר, להפך.
הוא זרק 7 שלשות גם בעונה שעברה.
לא הבנתי.
אבל כמה הוא קלע?
לא.
עונה שעברה הוא קלע 34, עונה הוא קלע 29, זה הבדל עצום, אבל גם 34 זה לא טוב. זה מתחת לליג אברג'.
לא, דונובן מיטשל הוא לא קלע שלשות טוב.
אוקיי, נהיה
טוב. בשלב הזה בקריירה שלו.
זה הנקודה. אוקיי. אתם חושבים שיהיו אותה טובה? אני חושב שיהיו אותה.
חושבים שיהיו אותה תהיה טובה. הם לא טובים. עכשיו לחטוף 50 הפרש מדלס, בעייתי.
טוב, אתם יודעים מה השלב הזה בתוכנית? זה הפתווה.
מה?
פתווה.
מה זה פתווה?
Fact of the week.
זה לא מה שאנחנו סוגרים איתו את התוכנית תמיד?
לא, אנחנו עכשיו עושים את זה באמצע.
סליחה, אבל עשית לך הקלטה. תלחץ על הכפתור.
איזה מב.
זה...
ועכשיו הגיע הזמן לפתווה.
יפה.
Fact of the week. מי זה?
טכנולוגיה.
מי עשה את זה?
טכנולוגיה.
אני רוצה להתחיל בלעדכן אתכם מפתרו של שבוע קודם. זוכרים את הפתרו של לוקה דונצ'יץ' קלה בדאבל פיגרס בכל 11 משחקים הראשונים שלו? וזה הרצף השני לפתיחת קריירת NBA כטינג'ר אי פעם. והיחידי שעשה יותר מזה הוא קווין דורנט עם 17. עושה לו, אתה זוכר את זה?
לא.
אתה לא היית בפרק הזה?
אני יודע.
אז עדכון לוקה כבר עם 15.
לא רע בכלל.
טוב, מי רוצה להתחיל? מוסל, יש לך בכלל משהו?
יש לי, נתחיל, לא יודעת כמה זה...
נתחיל משלך, כי אני יודע מה של סתיו, ואני יודע שזה הולך נצח את כולנו.
אני לא יודעת כמה זה פאטווי.
פאטווי.
אם יש בו מין הפאטוויות.
יש בו מין הפאטוויות. העונה בליגה ממוצע לקבוצה למשחק, 22, בערך 22 עבירות למשחק, על בערך 8 חטיפות למשחק. זאת אומרת ששחקנים נוטים לעשות יותר... פאולים אשר לחטוף כדורים. יש בליגה שני שחקנים שבמהלך הקריירה, שיש שחקנים פעילים, שבמהלך הקריירה שלהם יש להם יותר חטיפות מפאולים. בא לכם לנחש מי השחקנים?
ג'ון סטורטון.
לא, שחקנים פעילים. נחשבים לשניים מהשחקני הגנה הכי טובים בליגה.
קוואי
ו...
זה לא יכול להיות מישהו כמו גובר, זה צריך להיות מישהו שהוא...
זה מישהו בעמדה של קוואי.
באטלר?
פול ג'ורג'?
ג'ימי באטלר, יפה. קוואי לנארד, 419 משחקים בקריירה, 722 פאולים על 745 חטיפות.
יפה.
ג'ימי באטלר, 668 עבירות על 727 חטיפות. היחס, אם אני זוכר טוב, לברון יש לו בערך כפול פאולים מחטיפות. דווייט האוורד יש לו בערך פי 3.5 חטיפות, עבירות מחטיפות. שני השחקנים הפעילים היחידים, הם גם שחקני הגנה טובים. זאת אומרת, זה לא אומר שהם לא שומרים ולא מנסים.
פתווה נהדרת מרסלו.
מעולה. אני אמשיך. יש לי כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם. אחד, היה על המסך במשחק של שרלוט נגד דטרויט שהיה השבוע, וזה מאוד מאוד הרשים אותי. מאז עונת 2014-15 לדרמוד יש יותר דאבל דאבלים מלשרלוט. זה יפה.
זה אדיר.
טוב.
או עלוב.
אני רוצה משהו אחד, הייתי חייב משהו אחד לגבי המשחק 60 נקודות של קמבה ווקר. ידעתם שהוא השחקן הראשון בהיסטוריה של הורנז עם 60 נקודות, זה אולי הרבה ידעו. אני ידעתם שהוא השני בהיסטוריה שעושה משחק של 60 נקודות ונמוך מ-6-1.
אייברסון?
אייברסון
הוא הראשון.
והדבר האחרון שהוא לא באמת פאטור, כי כולם יודעים את זה וכולם מדברים על זה, אבל אני חייב שנדבר על זה רגע. לא יכול להיות שבתוכנית שלנו לא נתעכב על זה אפילו קצת. זיון וויליאמסון שוקל 280 פאונד. אם הוא היה היום ב-NBA, הוא היה השחקן השני הכי כבד ב-NBA, בגיל 18. זה לא משוגע?
אז אני אשלים את זה עם נתון משלים ל...
של ה-BMI?
של ה-BMI. זיון וויליאמסון, יש לו BMI יותר גבוה מקליל מק, מי שלא יודע, זה דיפנסיב ליינמן מ... שיקגו ברז, זה תפקיד של החברה הגדולים האלה באמצע שעושים טרור לכולם, או אם אתם רופסים רפרנס NBA, שק בפריים, and yet, הקפיצה הוורטיקלי שלו ל-40 אינץ', שזה מה שבודקים בקומביין, גבוהה משל שניהם, אני חושב...
גבוהה משל המון שחקן NBA, כאילו היא גבוהה...
אני חושב ש... אנחנו המון פעמים מדברים על, על שחקן unprecedented, ללא תקדים, ו... אומרים את זה על המון המון שחקנים, בסופו של דבר יש באמת 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 בודדים שהם באמת לא ראינו שום דבר כזה אף פעם. הנה אחד מהם, זיון וויליאמסון, בין אם הוא השחקן הכי טוב בדיוק או לא, אני לא יודע להגיד בוודאות, אני כן יודע להגיד שהוא ללא ספק תופעה מלהיבה בטירוף שאני מת לראות אותו בליגה.
דרך אגב, BMI לא בהכרח אומר שהוא שמן או משהו כזה, הוא כנראה מסה של שרירים מטורפת.
לא, זה לא היה שמן, זה עניין של גודל.
וואו, תופעה, אני...
בעיניי 280 פאונד אפילו יותר, כאילו, הכי שיותר כבד ממנו זה מישהו שהוא 7'3", זה בובן?
והוא רק 6'7".
כן, יש בליגה הזאת את אנדרי דרמונד, יש בליגה הזאת, כאילו...
שוב, המשקל זה לא העניין. המשקל זה לא העניין.
זיבו.
הרמה של המשקל הזה, האתלטיות הזאת, זה העניין, ו... לא, לא יודע,
תופעה.
אין הסדר.
אתם לא חושבים שזה ישפיע על פציעות?
18. זה יכול להשפיע על פציעות, זה יכול להשפיע על קריירה קצרה. זה יכול להשפיע על זה שתהיה לו קריירה יחסית קצרה, כי גוף לא יכול להתמודד עם ה...
לסחוב.
כן, אבל
זה... אתה לא חושב שהוא כדאי לו להשיל במשקל?
אבל
אבל מה אכפת לנו כצופים?
לא, אבל כמה הוא יכול להשיל?
אם הוא יכול להוריד 30 פאונד ולהיות... סופרסטאר הכי גדול שראית אי פעם.
ההשוואה של ריצ'רד ג'פרסון
לבלי גריפין.
לבלי גריפין. אני חושב שבלי גריפין הוא גרסה, כאילו אף פעם לא ראינו את זה ברמות האלה. זיון וויליאמסון הוא פי אלף יותר בלי גריפין במובנים האלה, אבל גם בלי גריפין הייתה לו קריירה רוויית פציעות. קריירה שאולי אנחנו לא ראינו את הטוב ממה שיכולנו לראות מבלי גריפין. וקריירה שהיום אנחנו מסתכלים עליו בגיל 30, והוא לא, כאילו...
מפוספס משהו.
הוא לא יודע.
הוא לא מפוספס.
הוא מקסם את הקריירה שלו בשלב מוקדם מדי של הקריירה.
אני גם זהו, הוא מצוין העונה, הוא פשוט תפצר, בון. שהוא בריא, הוא שחקן NBA מצוין עדיין.
לא מצוין, הוא שחקן טוב.
מצוין.
טוב.
אני צריך לעשות יותר מזה עם CP ו-DJ.
דיון אחר.
כן.
יש לך עוד משהו או שנעבור אליי?
לא, זה עכשיו נעבור אליך, אלא סטטיסטיקה הכי טובה שתשמעו בחיים שלכם.
אוקיי, אז כששחקן ניגש ועושה ניסיון לדנק, כל ניסיון לדנק מניב 1.82 נקודות פר מהלך. שלשה של סטף קרי ביותר, מעל 30 פיט נותנת 1.92.
תנו לזה לשקוע.
לא, מטורף.
מטורף.
Points per possession של דיפ טרי של סטף, העונה, זה נכון?
דיפ.
1.8 לדנק, זה אומר שכל 10 דנקים, 9 נכנסים.
כן.
ועדיין סטף קולע באפקטיב פיד גול טוב יותר מ-30 פיד ומעלה. מטורף.
מטורף.
למה הוא לא עומד בחצי וזורק כל המשחק? זו שאלה טובה, לא?
זה הצעד הבא. דרך אגב, היו כמה משחקים עונה שעברה, או לפני שתי עונות, שהוא היה עושה שתי צעדים, נעמד על העיגול של החצי, ומעיף שלושה עם מישהו לא קרוב אליו, וכולי.
לשאלתך למה הוא לא עושה את זה יותר, כי זה יפגע לו באחוזים. הוא זורק מתי שהוא צריך לזרוק.
אבל במשחק השנה שהוא שבר את השיא, הוא היה, הוא פשוט
נשמע,
כשהוא נכנס לזון...
אני לא חושב שהוא חושב על האחוזים.
לא, זה לא עניין שהוא חושב. הוא יודע מתי לזרוק. זאת אומרת, הסוד הוא לא לזרוק 100 זריקות למשחק משם, כי הוא לא יקלה באחוז הזה.
אני גם חושב שיש רצון לא להגיע לשים מוקדם מדי. יש משהו בזה שאתה עדיין רואה אותו, וכל פעם שהוא מתקדם לצד, כל פעם שהוא עושה משהו קצת יותר מטורף.
אתה אומר שבשלושה ה-15 הוא יעצור, יגיד, שמור את זה לפעם הבאה.
בדיוק.
לא יחפש את ה-20.
זה סרגי בובקה אפקט.
טוב.
אתה רוצה לפרט?
אני רוצה שמרסלו יפרט.
לא, זה מאוד פשוט. האמת שדיברו על זה הרבה בעיתונות מרחבות הספורט הישראלית, ולא דיברו על זה נכון. שאלו למה...
hot take של מרסלו.
לא, למה סטיב קר הוציא את קליי אחרי השלושה ה-14. ואז אמרו, כמו סרגי בובקה, שאהב לשבור את השיאים בסנטימטר אחד, כדי שיהיה לו אתגר לשיא הבא. זה חלק מהתשובה. התשובה הנכונה היא שהוא היה מקבל פרסים כספיים מאוד מאוד גדולים על כל שיא עולם שהוא היה שובר. אז לא היה לו שום אינטרס לשבור את השיא ב-10-15 סנטימטרים לקבל פרס אחד וזה. הוא עדיף לשבור את זה כל פעם בסנטימטר. שבר, אם אני זוכר טוב, 28 פעמים או 30 פעמים שיא עולם. קיבל 28 פעמים או 30 פעמים בונוס כספי. וזה העניין.
חכם.
כן.
בסוף נגלה שככה חוזה של סטף בנוי. בסדר, אנחנו נמשיך. אנחנו נחזור ל-NBA, אנחנו תמיד ב-NBA, נחזור עכשיו לקליפר, זו קבוצה שנמצאת כרגע במאזן של 10-5, הם בין הקבוצות עם הלוז הקשה ביותר ב-NBA, בשנה שעברה לא היו בפלי אוף, לדעתי זו קבוצה שהיא מקרה מאוד מאוד מעניין, ואני ממש רוצה לדבר עליהם, הם מאוד השתנו בשנים האחרונות, אי אפשר להגיד שזו קבוצה יציבה שבונה עצמה, לפני שנתיים, מאז הטרייד עם סיפי, הכל השתנה, בלייק כבר לא שם, די-ג'י כבר לא שם, סיפי כבר לא שם, ועדיין הם איכשהו מצליחים, בלי הרבה כוכבים ובלי כלום, לעשות קבוצה שבמזן של... להגיע למצב שבמזן של 10-5, כמו שאמרתי, מול לוז מאוד מאוד קשה, במערב, איך אתם חושבים שהם עושים את זה? זה טריק קוושטן, אין תשובה.
אז זה לא בלי כוכבים ובלי כלום? אין להם איזשהו...
לא אמרתי בלי כלום.
אמרת בלי כלום. אני מצטט אותך.
לפעמים אני נלחץ, אני אומר דברים.
הלכתי והסתכלתי קצת על מספרים, ניסיתי לראות, התקפית, אופנסיב רייטינג מקום רביעי בליגה, דפנסיב רייטינג מקום 15 ממוצע, ואז הלכתי והסתכלתי קצת על המספרים של השחקנים, ואז מסתבר שטובייס אריס בעונת קריירה,
כן.
דנילו גלינרי בעונת קריירה, ובריא, מונטרז הרל בעונת קריירה, שי גילג'יס אלכסנדר, רוקי, עונת קריירה, בובן משחק בסביבות ה-11 דקות למשחק, שזה לא הרבה, ויש משחקים שלא מתלבש בכלל, אבל מבחינת מספרים ונקודות, עונת קריירה, לו ויליאמס טוב, כולם טובים. עכשיו, אין שום הסבר אחר, זאת אומרת, טובייס עושה את כל מה שצריך, דנילו גלינרי פרח מאיזשהו שום מקום, משחקן שחשבנו שכבר לא יצא ממנו כלום, ולא ישחק ביותר מ-30-40 משחקים בעונה, וכולם טובים, ובניגוד ליוטה ולגולדן סטייט, שחשבנו שאוקיי, הם כרגע באיזשהו סלאמפ, והם יפרחו קדימה, לדעתי הקליפרס כרגע נמצאים באיזשהו טופ, השאלה כמה זמן הם יחזקו
בטופ. אני רוצה להגיע לזה אחרי זה, ואני רוצה לנסות להסביר יחד איתך, גם אני ניסיתי לחקור קצת את המספרים ולהבין, אז ככה. כמה נתונים מעניינים. אחד הם מקום רביעי בליגה בנקודות ל-100 פוזיישנים. זאת אומרת שהם התקפה מצוינת. עכשיו מנסים לחקור איכשהו, איך ההתקפה הזאת קורית. הם 39% מהשלוש, מקום שני בליגה באחוזים לשלוש.
אבל הם לא זורקים הרבה לשלוש.
הם לא זורקים הרבה לשלוש, אבל כשהם כן עושים את זה, הם פוגעים. אמרת, אריס משחק הרבה יותר טוב. כמובן, דיברנו על זה גם לפני תחילת השנה. שמנו אותו כאחד המועמדים לשחקן המשתפר של השנה. בינתיים הוא לא מראה לנו משהו אחר מזה. גלינרי שמשחק. הוא קולע לראשונה בקריירה שלו מעל 20 נקודות למשחק, ועושה את זה, שימו לב, בצורה מאוד מאוד יעילה, טובייס אריס מ-55% מהשדה ומעל 42% מהשלוש. נמשיך עם...
51% מהשדה. 55-2.
אה, סליחה.
אבל עדיין, מרשים.
לו וויליאמס ממשיך באותה נקודה שהוא כבר עצר, אמרת אותו, הוא מקום שביעי בליגה בנקודות מהקו, זאת אומרת שיש הרבה, הוא נכנס, עושה חדירות, מגיע לקו.
זה מה שחיכיתי שתגיע אליו.
כן?
הם משחקים אולד סקול בסקטבול, ויש להם מספיק כישרון לעשות את זה, הם הולכים הרבה לצבע, זה מביא המון עבירות, גם גלינרי, גם וויליאמס, והרל שאומנם זה בזבוז בגלל האחוזים שלו, זורקים מעל 5 פעמים ממוצע למשחק מהקו, זה הרבה. אז הם מגיעים לנקודות קלות, כי גם הריס גאלו קולע ב-95%, לואינס ב-94%, זה מאזן את ה-68% של
מונטרז,
זה אחוזים מצוינים. גם SGA עושה 2.5 זריקות, וטובייס 3.5, הולכים המון לקו, זורקים המון בצבע, זה הסיבה על הפריחה במרכאות של בובן או של מונטרז, שכמו קפלה הממוצע שלו זה 2.8 פיט, הזריקה הממוצעת שלו, זה קבוצה שהולכת פנימה, האחוזים שלהם גבוהים, יש להם שחקנים שהם פינישרים טובים, אז זה הסיבה ההתקפית למה אנחנו רואים את הדבר הזה.
אבל זה מגובה בשלשות.
אחוזים גבוהים, הניסיונות מתאים, כשאתה פותח, כשאתה יעין בפנים, אז אתה מייצר זריקות פנויות, וזה הסיבה האחוזים בזה. אני אדבר שנייה על שני שחקנים שציינתם אותם מן הסתם, אבל די רפרפנו. גלינרי תמיד היה שחקן מאוד מאוד מוכשר, יש לו את הגוף לשחק 3-4 מודרני, פשוט הוא תמיד היה פצוע.
אבל אין לו את הגוף לשחק 82 משחקים.
הוא תמיד היה פצוע, וזה גורם לך לשכוח כמה שחקן טוב, הוא מצוין השנה. טובייס הריס לאורך כל הקריירה שלו היה בסיטואציות ש... לא נדרש ממנו להיות ה-go-to-guy או שחקן מוביל, כישרון תמיד היה לו, העונה הוא קיבל את המפתחות, והוא שחקן טוב, הוא תמיד היה טוב, אני חושב שגם הוא היה הסנטרפיס של הטרייד הזה, ופיתוח שחקנים, כשמונטרז עושה עבודה מצוינת, לו וויליאמס, לא פתור, אבל יש להם את SGA ששחק הרבה, ויש להם עומק של שחקני NBA, אם אתה לוקח את מרצ'ין גורטט, ואת פטריק בברלי, ואיברי ברדלי, למרות שהוא היום הוא עדיין שחקן NBA טוב, בדרך כלל, לא העונה, אבל זה עדיין גוף שחקן NBA שמשחק. אז יש להם שחקני NBA לשחק. דוק ריברס אולי עבודת האימון הטובה בקריירה שלו. הוא לא מפחד לשחק עם בובן ולתת לו דקות. למרות שהוא לא משחק כל משחק, אני הייתי רוצה שהוא אפילו לשחק יותר, כי כל מה שבובן הוא אסון בהגנה, הוא פשוט שחקן התקפה בלתי עציר לחלוטין. אני מאוד אוהב את מה שאנחנו רואים בקליפרס, ועוד דבר שהוא כאילו סוג של... אשמה של כל המנתחים סלש פרשנים, מי שלא חי קבוצה או לא אין לו את היכולת לעשות סקאוטינג של שעות, אנחנו תמיד מסתכלים על סגל של קבוצה ואומרים זה סגל טוב או לא טוב, על סמך מה שראינו לאורך תקופות משחקנים מצוינים, ובעצם אין לנו את היכולת תמיד להסתכל מה היה קורה אם היית מעביר שחקן מסיטואציה פחות טובה לסיטואציה יותר טובה. ולכן אמרנו, הסגל הזה הוא כנראה לא משהו, אבל שאתה אוסף, להוציא את הריס, נותן לו במה, גלו בריא, לו וויליאמס בתפקיד הנכון שלו, ופתאום מונטרז מקבל 24 דקות למשחק, אתה פתאום מגלה שהסגל הזה כנראה יותר טוב, פשוט סיטואציה משתנה לחלוטין. זה לא ספציפית רק אליהם, כאילו, המון פעמים אנחנו נופלים בערכות האלה, זה אולי סיבות לנפילות בערכה ליוטה שנה שעברה, דרך אגב, יש המון קווים מקבילים בין הקליפרס של העונה התקפית ליוטה של העונה שעברה הגנתית, וגם קצת התקפית, אבל הם קבוצה מאוד מהנה, יש להם המון המון פיסז, ובינתיים זה עובד, וזה עובד יופי. אני לא יודע כמה זה סוסטיינבול הרמה הזאת, אבל הם טובים.
בניגוד ליוטה שדיברנו עליה מקודם, שאין להם שחקנים שיכולים ליצור לעצמם סל, יש בקליפרס כמובן את לו וויליאמס, ובעיקר שני פורדים, אין הרבה קבוצות בליגה שיש להם שני שחקנים בעמדות 3 ו-4, שיכולים גם לקלוע שלשות, גם לחדור לסל, ליצור, לשחק פוסט-אפ, ליצור לעצמם סל מכל נקודה על המגרש, שזה איזשהו יתרון, כי בסופו של דבר יש גבול לשחקני הגנה שאפשר לזרוק עליהם, ולו וויליאמס, לו וויליאמס הוא לטעמי לפחות הקלוז'ר הכי טוב בליגה, בתקופה האחרונה המון המון משחקים צמודים, שמשחקים של לו וויליאמס היה טוב, ומשחקים של לו וויליאמס היה מאוד מאוד חלש, כשמגיע הרבע הרביעי, לו וויליאמס מגיע למשחקים, סוגר משחקים, כמו שאמרנו מקודם, גם באחוזים מטורפים מהעונשים, גם בחדירות, גם בשלשות, וזה יתרון, וואלה, כי היריבות יודעות שאם הם מגיעות למשחק צמוד מול הקליפרס, לא יכולו להתמודד עם לו וויליאמס.
הם גם לא יכולות לעשות פאולים. עם הכדור בידיים של גלו ולו וויליאמס שיודעים לשחות פאולים, קולים ב-95% מהקו, זה מכה. גם הריס, 80%. גם אם אתה מצחק צמוד, תן להם את השחקנים ביד והם סוחטים עבירות, זה...
שי, ב-84%.
אני אחזק מאוד, אני רוצה, רציתי להגיד את זה מיד אחרי שסתיו דיבר על האולד סקול בסקטבול שלהם, אז אני רוצה לחזק את זה בעוד משהו. מונטרז הראל רביעי בליגה באחוזים מהשדה, שלישי בליגה בטרו שוטינג, סליחה, רביעי בליגה באחוזים מהשדה, רביעי, שלישי ב-50 field goal percentage, על למעלה מ-14 נקודות, הוא טופ 20 בחסימות, למרות שהוא משחק פחות מ-24 דקות, ושישי בליגה בבוט סקור פלאס מיינס. זאת אומרת, בהרבה מטריקס, מונטרז הרל גם בדקות מועטות, נותן עבודה מצוינת, וזה בדיוק הולך למה שהם מנסים לעשות הרבה, משחק אינטנסיבי, משחק חזק, להכניס את הכדורים פנימה, וזהו, זה עובד.
השאלה הגדולה באמת אם זה, אתם רואים את זה נשאר, אם זה לא באמת מקרה הפוך מיוטה, כמו שאמרתם, ש...
יפה, זאת השאלה, זאת השאלה טובה, בסוף...
כי עכשיו, באמת עכשיו אתה, לא רוצה... רואה, אתה לא רואה שם איזה משהו... כאילו...
עבדנו עכשיו קשה מאוד, הסברנו למה הם מצליחים. אבל עכשיו אבל השאלה לא, אם אבל... הם יכולים לשמור את זה, זה לא פשוט. זה לא יש פשוט. הרבה קבוצות שמשחקות כרגע מתחת ליכולת שלהן, ולכן...
ומספיק שהרגליים של גלינרי יחזרו להיות הרגליים של גלינרי, וקבוצה של לו וויליאמס וטובייס אריס כנראה לא תספיק לאחד עד שמונה במערב. משהו מעניין לגבי הקליפרס, דיברו עליהם בתחילת העונה כקבוצה שאיכשהו תעביר את העונה הזאת לקראת העונה הבאה, לקראת שוק שחקנים חופשיים, וזו אחלה דרך למשוך שחקנים חופשיים, אם רואים ש... הבסיס שם טוב, הצעירים שם טובים, שי גילג'יס אלכסנדר נראה רכז לעתיד, וככל שהקליפרס תהיה טובה העונה, עונה הבאה הם יהיו טובים יותר, במיוחד עם הפרי אג'נסי שהם יביאו.
כן, ואז יש לך בעיה מה אם אתה משלם, כמה אתה משלם לדובי הסריס, כי בחוזה הזה הוא מציע,
נכון, אבל מצד...
25 לעונה אתה כבר שואל את עצמך מה אתה עושה.
נכון, אבל מצד שני גלינרי מסיים עונה הבאה חוזה של 22 מיליון, הוא יהיה עונה הבאה, לא בעונה הזאת, הוא יהיה שכיר בעונה הבאה, זאת אומרת ש... ההווה שלהם נראה טוב, העתיד שלהם נראה נהדר.
עושה לשאול, מה שאתה רוצה לשאול אותנו?
תזכיר לי.
משהו לגבי שחקן כלשהו שמשחק כרגע בברוקלין, הרבה שנים בדנבר? מנימל?
אה, נכון, תראה מופתע.
אוקיי.
תראה מופתע, זו מה שומעים.
זה משיחות הפרי פרק שלנו.
סאונד של מופתע?
מונטרז הרל, אחד מהשחקנים של הקליפרס בעונת קריירה, האם... זה סוסטיינבל לאורך 5-6-7 שנים קדימה, או שיסיים כמו קנת פריד.
יופי דביר.
זה היה אצלי הנכון.
זה של הפתעה. כן. כמו קנת פריד.
אני אקצר. מונטרז הרל, האם ימשיך, או האם קנת פריד לעניים, עוד שנה שנתיים יהיה שחקן שהוא לא רלוונטי בליגה?
קודם כל, כן. לא רוצה לדבר מה זה קנת פריד לעניים. אני מת לדעת למה, מאיפה הבאת את ההשוואה הזאת. אני רוצה שתסביר לי מעבר לזה, כי על פניו זה נראה כאילו זה הרבה מבוסס על איך שהם נראים.
לא, אז זה גם כמובן ויזואלית, אבל גם מדובר שני שחקנים שהם עמדת פאוור פורוורד, לא גבוהים מדי לעמדה הזאת, אתלטים לעמדה הזאת, לא יודעים לעשות הרבה מעבר לנקודות מתחת לסל, ריבאונדים, אתלטיות, שחקני הגנה טובים.
אנרג'י גייז.
אבל זהו, אנרג'י גייז, בלי כליה מבחוץ, בלי הרבה גיוון בהתקפה, וראינו שאצל קנת פריד, הטופ הזה שהוא הגיע אליו היה מאוד מאוד קצר, והוא מאז בירידה מטורפת. השאלה אם זה מה שיקרה עם מונטרז הרל, או שאתם רואים פה איזשהו משהו אחר שהוא יגור איתו.
אני אגיד לך מה, אני... יצא לי לראות לא מעט משחקים של, של קליפרס השנה, ואני רואה דברים במונטרז הרל שלא ראיתי בשנים קודמות. זה, אני... עד פה לשיפור, שאני יודע, הסמפלס הזה עדיין קטן מאוד, אבל אני מקווה מאוד שהדברים האלה ימשיכו. קודם כל הוא שחקן שעושה נקודות בפוסט, ויש לו פוסט-אפ מובס הרבה יותר טובים ממה שראיתי אי פעם מקנת פריד. שתיים, אני חושב שעד היום הוא לא הראה שהוא שחקן הגנה מאוד מאוד מרשים, השנה הוא שחקן הגנה טוב. הוא גבוה מאוד בבלוקים, הוא גבוה מאוד בדיפנסיב בוקסקור פלאס מיינס, הוא גבוה בהרבה מטריקסים, הוא פשוט שומר מצוין. וקנת פריד, חוץ מזה שהוא היה אתלטי והריבאונד טוב, הוא היה אנרג'י וזה, הוא אף פעם לא באמת היה שומר טוב, או טוב מאוד, לפחות לא ברמות שאני רואה כרגע את מונטרז, אני מקווה שזה יחזיק, אבל אני רואה כרגע יותר טוב ממה שראיתי מ...
אז
The Minimal.
דעתי היא שדבר ראשון תמיד יהיה מקום ב-NBA לאנרג'י גייז. וכרגע מונטרז מצוין וזה, אני לא יודע אם זה הרמה שלו going forward או תהיה איזשהו ירידה, אני קשה לי להעריך, אבל למונטרז לדעתי יהיה מקום בתור שחקן של 15-20 דקות למשחק. אני חושב שקנת פריד, מה שקרה לו זה שה-NBA פתאום התהפך עליו, והוא לא ידע לעשות את האדפטציה משחקן שיושב על חוזה מאוד מאוד גבוה, לשחקן שפתאום צריך להיות אנרג'י גאי נטו, ולא שחקן שאמור לחכת לכדור ובהתקפה ולנסות ליצור, ולכן הוא נפלט מהמקום הזה. קנת פריד הוא שחקן הגנה, בסיאוי השחקן הגנה טוב מאוד, שירד לבסדר גמור. אני חושב שההשוואה היא מאוד מאוד לגיטימית, אני חושב שהסיבה ש...
אתה רוצה ללכת לדוק ריברס?
יופי, אם עד עכשיו יכלתי לערוך את זה, אז זהו, גמרת את ה...
אני חושב שזה סימן שאני יכול לדבר על קנת פריד ומונטרז, גם אם זה אותו שחקן, לשניהם יש מקום היום ב-NBA, קנת פריד, הסיבות הן אחרות.
גם אם זה אותו שחקן.
כן?
קנת פריד יש מקום היום ל-5.8 דקות למשחק בברוקלין, בשישה משחקים מתחילת העונה.
ולקריס דאדלי שם יש מקום.
ג'רד דאדלי.
נכון, 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 נכון.
לקריס דאדלי יש מקום בפיניקס.
לקריס דאדלי...
יש מקום בפיניקס.
אחד מקלי העונשין הגרועים בתולדות הליגה.
אחד בשחקני הכדורסל הגרועים בתולדות הליגה.
קיבל ים כסף בקריירה שלו. בתקופה שהיו משלמים לסנטרים לבנים הרבה כסף. אני אומר לבנים כי אתה התבלבלת בינו לבין שחקן לא לבן.
אני יודע, אני יודע, אני יודע. אני לא, אני פשוט לא רואה צבע.
$2.
בסדר?
45.8% קריירה בעונשין לקריס דאדלי.
סתיו, למה בדולרים?
פודקאסט NBA. תכף, זה הכסף שמשלמים לי את המשכורת, אני לא יודע אם אתם יודעים.
טוב, בסדר, אנחנו נסיים בזה עם הקליפרס. אין לנו תשובה אמיתית לגבי כמה זה יחזיק. נצטרך לחכות ולראות. אני רוצה לעשות התקלה. יש לנו צליל של התקלה?
לא.
תמחק את זה שאמרתי אני רוצה לעשות את התקלה, פשוט בוא נשים את
זה. לא, אבל מה זה הספקנות הזאת מצד הפאנל?
כן, בוא.
מה זה? תראה כמה דברים נפלאים יש לך פה. תודה רבה.
כמו מצילה במקום צחוק של סתיו.
תודה.
הרבה דברים נפלאים.
או כפתורים מדבקות שלא עובדים.
אתה לא לחץ אותה. שכן. טוב, האמת שפשוט המקום שבו אנחנו יכולים לשאול את כל השאלות המפגרות שיש לנו לשאול, ולי יש כמה כאלה. אחד. מי מנצח במשחק 3-3? בין האחים זלר והאחים פלמלי.
אתה רוצה להרוג אותי, שתיים, זו שאלה נהדרת. וצריך, זה לא שאלה שלוקחים אותה כלאחר יד. הייתי שמח לעשות סגמנט על זה שאני יכול להתכונן כמו שצריך.
האם אפשר לשים את זה בסקר?
אני יכול,
רצוי אפילו.
אני יכול לבנות קבוצה של ג'ונסונים פעילים, גם אם הם לא אחים.
לא, סגב. לא, לא, יש פה שאלה לא פשוטה. האם האחים זלר ונצחים את האחים פלאמה?
אני רוצה לפתח יכול... את זה לטורניר.
אז תמצא עוד שלישיות.
אפשר, לפת... עוד שלישיות.
אפשר לפתח את השאלה, דביר?
כן, אבל קודם תענה לרגע. עליה.
מה?
קודם תענה עליה.
האחים פלאמלי.
הוא...
מייסון
פלאמלי. למרות שהבסט פלאר כרגע זה קודי.
מייסון פלאמלי.
האם הבסט פלאר כרגע זה קודי?
רגע, תן לי להשלים. יכול...
כן.
אולי. מייסון פלאמלי קלה עונה את השלושה הראשונה בקריירה שלו. אני רואה אותו מתפתח לקלעי חוץ, ואז לתשובה... למייסון פלאמלי כקלעי חוץ, אין להכים זה לרצובה.
הוא פותח את הצבע למרשל פלאמלי.
אז עניתי על השאלה. עכשיו אני אפתח אותה קצת. לאיזו שלישיית אחים? יש את סך הכל החוזים המופרכים ביותר.
לדעתי, אתה רוצה לתת אותם רגע?
אני...
כי אני יודע של...
אני חושב שאתה ישן על לוק זלר עם ה-1.2 נקודות לקריירה, 20% מ-3 ו-34.6 מהשדה, אתה ישן עליו. זלזל. אמנם מרשל פלאמלי קריירה מפוארת גם בפני עצמה,
למה שחרתי את השם? מיילס פלאמלי שחרתי.
מיילס.
מיילס זה החוזה הגרוע מכולם.
כן, לא יודע אם הכי גרוע, אבל... לא,
מרשל זה הכי גרוע.
לא.
מרשל הוא שחקן NBA.
לא, אבל מיילס הרוויח איזה 15...
קיבל ים כסף, אבל מרשל הוא שחקן הכי גרוע.
בסדר, על כמה...
לא, החוזה הכי גרוע אמרתי.
אוקיי, לא.
הוא היה בחמישייה הכי גרועה שלנו בעונה שעברה, כשעשינו את סבב החוזים.
כן, והיום אח שלו מייסון נראה אפילו יותר גרוע.
כן.
נשמע רע שעשינו סבב חוזים.
כן.
דרך אגב, העונה השנייה של מרשל, אני יודע שאתם מתים לדעת את זה, בגלל זה אני חושב לעצור את הכל, של מרשל פלאמלי ב-NBA, הוא קלה 1.8 נקודות למשחק, 33% מהשדה, אני מזכיר, מדובר בסנטר 7 פיט, 33% מהשדה, מהשלוש הוא דווקא היה מצוין, הוא לא זרק. הוא הבריק, הוא שיפר לחלוטין בעונה השנייה שלו את האחוזים מהעונשין, עלה מ-42% ל-75%. למי שרצה, הקריירה שלו מסתכמת ב-29 משחקים, 7.7 דקות, והופעה בחמישייה אצל הניקס, רק הם מסוגלים.
בוא תקבור על זה, מיילס פלאמלי, $25 מיליון לשתי עונות הקרובות.
טוב, נראה לי שדיברנו מספיק על פלאמלי נגד זלרים, נעלה את זה.
אני חושב שחשוב לכם לדעת כמה מרשל פלאמלי הרוויח לכל אורך הקריירה שלו.
טוב, בסדר.
לא, אני לא יודע. אוקיי. אז כן, הוא הרוויח $643,000 לאורך הקריירה. $100,000 מהניקס ב-17-18, $50 מיליון מהניקס ב-16-17, מלווקי שילמה לו את המינימום בחצי שעונה שהוא שיחק שם.
קודי זלר, $44 מיליון לשלוש שנים הקרובות. השנים והעונות, העונים הקרובות.
טוב, אז בזה נסיים את החלק שדיברנו בו על הזלרים ועל הפלאמלים.
אתה חייב לדעת כמה זה לוק זלר.
נו, אני רוצה לעשות ביט.
טוב, נו, תעשה ביט.
טוב. אז עם זה אנחנו נסיים את החלק שבו אנחנו מדברים על הזלרים ועל הפלאמליז. תשארו אותנו בשבוע הבא, שנדבר על הרנן גומזים.
אתם שמים לב שכל השלישיות והתורמים שאנחנו מדברים עליהם...
אני לא מדבר יותר.
הם לבנים.
האם, וזה בדיוק מוביל אותי, האם האחים הולידי מנצחים מישהו מהחבר'ה האלה?
כן, את כולם.
את הגסולים?
לא. שתיים או של שתיים?
לא, שתיים או שתיים, זה הנדיקאפ.
אנחנו בשלישיות.
מי זה הולידי?
אירון הולידי גם.
אירון הולידי, ג'סטין וג'ו?
לא, לא מנצחים אותו. אולי, כן.
את מי? את הגסולים שלוש על שתיים?
לא, את השלוש על שלוש, את הפלאמלים ואת הזלרים.
מנצחים.
זה השאלה על מגזי בוקס נגיד שון ברדלי.
בעיקרון, כן.
והם משחקים שלוש על שישה? הולידי גנסטור.
אוקיי.
יש לי.
עוד שאת תשתהל באמת.
ככה 90's.
לא, זה נורא.
לדעתי יש עוד אח...
איפה הלוזר גיים שלו?
יצפית את השיעור שלו.
אין לוזר גיים.
לדעתי יש עוד אח או אחות לבית גסול, שאני לא יודע אם הם שחקני כדורסל.
זה לא משנה, פשוט עושים אותם.
האם האחים הולידי מנצחים את פאו, מרק ועוד איזה גסול רנדומלי?
גוסטבו גסול?
גוסטבו גסול.
את הכלב המשפחתי. אם אנחנו לוקחים את האחים הולידי, האחים פלאמלי והאחים זלר, ועושים איזושהי מטריצה שמשלבים כאילו גרוע, בינוני עם טוב, ככה שזה יוצא כאילו הכי מאוזן.
אתה רוצה, בסוף, בוא תניד את זה, אתה רוצה לעשות דראפט האחים כזה? ולראות מי מנצח?
לא, אתה צריך לבחור אבל אחד, אחד, אחד. כאילו, לוקח את הכי טובים, נגיד, לוקחים...
לא, סתיו, אתה בוחר ראשון, מרסלו בוחר, אני בוחר, כל אחד בוחר.
אני בוחר, אבל כולנו...
אתה לא יכול לבחור שניים מאותה משפחה.
אוקיי. סבבה.
בחרת הראשון, בחרת את ג'רו?
כן.
ניצחת, מזל טוב, נראה ניצחת,
נגמר.
וואי, תחשוב מי שנתקע עם לוק, מרשל ואירון.
זה גם שמות הוריים.
למה, מרשל?
ההורים של אירון הולידי פחות או יותר אוהבים אותו מההורים של ג'סטין וג'רו?
כי הם לא קוראו לו ג'רון?
כן.
לא יודע, בעיניי קוראו לו ג'רון. בעיניי אירון זה טעות. יש לי שאלה שהיא קצת קשורה לעולם הכדורסל, אז תסלחו לי.
ומה זה, לא היה קשור לכדורסל?
שום קשר.
הכי כדורסל שיש.
למה מכבי בתל אביב לא לוקחים מאמן אמריקאי? למה אין בכדורסל האירופי מספיק או לא מכיר בכלל מקרים של מאמנים אמריקאים שהולכים לאמן באירופה? ואל תגיד שבקולג'ים יש המון כסף. שזאת התשובה נראה לי, לא?
לא יודע, מאמנים באירופה מרוויחים כסף מאוד מאוד גדול, הם פשוט צריכים להיות שמות. בעבר מאמנים אמריקאים עשו עבודה מאוד טובה, ג'ורג' קארל היה טוב בריאל מדריד, מייק דנטוני אימן בשנים באירופה בהצלחה מאוד גדולה, דרך אגב, המאמן אולי המצליח בהיסטוריה, או נתן את העונה המוצלחת בהיסטוריה של מכבי תל אביב, היה אמריקאי גם כן.
דיוויד בלאט הוא אמריקאי, למרות שמנסים להפוך אותו לישראלי.
כן. אני חושב שזה עניין של... באירופה, בגלל שהמאמן הוא פיגורה כל כך חשובה, הקבוצות הגדולות רוצות להביא כוכבים, ומאמן כוכב לא יבוא לאירופה, כאילו אין, לא נראה לי שריאל מדריד תשמח להתהדר בלויד פירס.
לא, אבל יש הרבה מאמנים שכרגע מסיימים את ה...
יש מאמנים...
תראי לי... פרנק ווגל עכשיו, אם הוא בא לאמן באירופה. דוויין קייסי אימן ביפן. אפשר להביא את זה, פרנק ווגל לנסות.
בחייך, כדורסל האירופה זה דבר הכי מקובל לאדמות.
וזה דווקא בהקשר שאני אומר את זה, כי אני לא מבין גדול בכדורסל האירופי, אבל אני יודע כמה הם היו צריכים חלק מהדברים שעושים ב-NBA, אולי מאמן אמריקאי יכול להביא איתו גם שיטות, גם קצת אנליטיקה, גם קצת צורת חשיבה.
הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם מישהו שמבין קצת בסטטיסטיקה לפני כמה ימים על איכות הסטטיסטיקה שמוצעת באופן שוטף לקבוצת כדורסל ישראלי ממוצעת, והוא אמר שלא. אז כאילו, פשוט אין את הפתיחות הזאת, אין את ההבנה הזאת, עדיין מדברים באירופה במושגים של הגנה טובה היא הגנה שסופגת מעט נקודות, שלושה זה עדיין זריקת, כאילו, לא, המהפכה לא הגיעה, נראה לי בעיקר כי יותר נוח שהיא לא תגיע, כי זה יעשה נזק לכל ה...
בשורה התחתונה, כמה משרות אימון אטרקטיביות יש באירופה? ריאל מדריד, צ'סקה, פנרבחצ'ה?
אני לא מבין למה אף אחד לא עושה את המהלך הזה.
כדי מה? כדי לבוא לאמן את מכבי תל אביב? כדי לבוא לאמן את במברג?
השאלה גם אם...
לא, מכבי תל אביב תביא את הלבל של מכבי תל אביב שלה, אבל למה צסקה ברצלונה?
השאלה היא מכבי תל אביב מביאה במקום, בעונה שעברה הם הביאו את נבן ספחיה מהספסל של אטלנטה, הם מביאים את לויד פי, לא, את אחד העוזרים של בודנהולזר, זה דאז, לא יודע, שם רנדומלי איקס, מביאים אותו להיות המאמן שלה. האם בעיניהם זה שדרוג, לא שדרוג, והאם, אני לא יודע את התשובה שלה הזאת, מה הערך של אסיסטנט ב-NBA, כנראה מהלבל השני ולא הלבל הראשון שמחכה לג'וב הבא, מה הערך שלו ברמת שדרוג קבוצה, אני לא יודע לענות על השאלות האלה. אני מסכים שאירופה דרוש רענון מחשבתי חריף אצל כולם שם, זה פשוט נורא לראות עונה אחרי עונת הכישרונות האירופים עוזבים את אירופה ונהיים שחקנים יותר טובים, ולא להפך.
ומעבר לזה גם, אתה יודע כמה פניות נעשו למאמנים אמריקאים, לעומת, כאילו, אם זה קרה בכלל? אם הם פנו אליהם והם אמרו לא, או שהם לא פנו אליהם בכלל? אתה חושב שלא פנו מעולם?
לא, הוא נתן דוגמאות סתיו של מאמנים אמריקאים שהיו באירופה. אני אומר, אם אנחנו רואים אפס כאלה היום, כנראה שהם לא פונים. אם היו פונים מספיק, חלק היו גם באים. נעבור אל ה... יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול? טוב. דרך אגב, דיברנו מקודם על האחים לופז, אז... האם יש שם שיותר מתאים לחשפנית ב-NBA מאשר ברוק לופז? תודה רבה לכם.
אני יכול להגיד שרובין לופז מתחרה יפה מאוד.
נכון, תכלס. כן, רובין.
ברוק?
אבל רובין? רובין זה לא רע.
ברוק לופז?
דרך אגב, רובין הרבה יותר נשמע פייק ניים מאשר ברוק. כי אם אתה עכשיו חשפנית...
ברוק לופז? שחקנית פורנו.
אם כבר פייק ניים, חואנצ'ו ארנן גומס.
זה שם מומצא, זה שם מומצא, נקודה.
שם בדוי.
ציין מה שם יותר של שחקנית פורנו.
סליחה, שי גילג'וס אלכסנדר?
אוי, בחייך.
לא, נו.
מי רוצה לראות סרט של שי גילג'וס אלכסנדר?
מה זה? זה כוכבת על.
ברוק לופז. תן לי שנייה, תן לי עוד שחקן, תן לי שם של שחקנית פורנו אחת, שיש לה שלוש שמות. אחת, קדימה.
לא יודע, לצערי באמת לא בקיא כל כך.
כן, כולנו נשחק את המשחק הזה עכשיו.
אני יכול, אני מסיים בשאלה, אתם לא חייבים לענות עליה. וושינגטון די-סי, מי יותר כושל? דונלד טראמפ או וושינגטון וויזרדס? לא חייבים לענות.
שאלה טובה.
שאלה מצוינת.
וואו, אני ספיצ'לס, אני רוצה לענות על זה.
אני גם רוצה.
בפרק הבא. לא, בסקר.
אוקיי. יש לנו עוד סקר. טוב, תודה רבה לכם, הייתה לנו תוכנית מצוינת היום, תודה רבה לך מרסלו.
תודה לך דביר.
תודה רבה לך סתיו.
אתה בטוח מצוינת?
כן.
אוקיי.
תודה, אני הרגשתי ככה, תודה רבה למפיקה על סגב מטוס.
סתם, תן לנו איזה שיעור לסיום.
תודה לך דביר.
אל תתנו לו לדבר.
דביר, תודה לך.
תודה גם לך, תודה רבה לכם שהזמנתם, אנחנו נתראה בפרק הבא.
יאללה ביי.